אז השבוע בפרשת פנחס אנחנו עוסקים בסוגיה מאוד יסודית בדיני איסור והיתר, וכמדומני שבסוגיה זו עדיין לא עסקנו בעבר בכל עשרות השנים שאנחנו מתקבצים כאן בכל ליל שישי כדי להשתשע בדברי תורה. אז בסוף פרשת בלק למדנו לא רק על הקללות והברכות של בלעם, אלא בסוף הפרשה גם על המזימה של בני שמואב ועצת בלעם להכשיל את בני ישראל ועל ידי בני שמואב להביא אותם לעבוד עבודה זרה. ובפרקי דרב אליעזר פרק מם זיין, והרמב"ן מצטט את פרקי דרב אליעזר בספר המצוות מצוות לא תעשה קוף צדיק דלת. פרקי דרב אליעזר כתוב שבעקבות המזימה עם בני שמואב, פנחס היה הראשון שגזר לאסור את יינם של נוכרים. אז בגמרא, במסכת שבת ויוד חסדובר, ובעיקר במסכת עבודה זרה, אנחנו לומדים באריכות על האיסור של סתם יינם שחזר גזרו, ושם כתוב שדניאל גזר, וביוד חסדובר גזרו ראשוני התנאים. אבל מה שלא כתוב בגמרא, וזה חידוש שאנחנו מוצאים בפרקת דרב אליעזר, שהראשון שגזר על יינם של נוכרים היה תלמידו הגדול של מוישה רבינו, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, אלא שבימיו הגזרה לא נתקבלה עד שבאו אחריו וחידשו את הגזרה שאסרו חכמים לסתם יינם. ולמה אסרו סתם יין של נוכרים? משום בנויסיהם. כך למדנו בבזור דף למד וב עמוד בית. מה עוד אסרו חזל משום בנויסיהם? מחשש שמא נתרועע עמם ונכשל בבנותיהם ונעבור על אוסס חתנבם, ובסוף של דבר נגיע עד לכדי עבודה זרה. מה עוד? פת נוכרים. גם פס נוכרי, עבודה זרה למד היומת בייז, גם האיסור הזה משום חתנוס, משום בנויסיהם. מה עוד? בישולי נוכרים. למה אסור חזל לאכול מבישולי נוכרים? תשובת שאלה זו לא מצויה בגמורה. בגמורה לא כתוב. מה שכן כתוב לגבי יינם, לגבי פיתם, לא כתוב לגבי בישול נוכרים. ולגבי בישול נוכרים נחלקו ראשונים. יש מן הראשונים שאמרו מחשש שמא יקשל במחלות אסורות, ולכן לא אסרו אלא תבשילים. כי כאשר אדם אוכל חי, הוא רואה מה הוא אוכל. אבל כאשר מגישים לך אוכל מבושל, אתה לא יודע מה נכנס בו, ולכן עשו תבשילי בישולי נוכרים מחשש שמא ניכשל במחלות אסורות. אבל שיטת רש"י, עבוד אזור למד היום את בית, וכך גם הרמב״ם, פרק י"ז הלוחתס מהמחלות אסורות, רש"י והרמב״ם סבורים שגם בישולי נוכרים נאסרו משום בנויסיהם. הרי לנו שלוש דברים שעשו חז"ל כדי לבנות חיץ ומחיצה בין ישראל לעמים אשר מסביבותיהם ואשר ביניהם, כדי שלא נתרועע איתם ולא נבלה איתם ולא נבוא להיכשל בבנותיהם. ומשום כך עשו את יינם של נוכרים, את פיתם ואת תבשיליהם. והשאלה היסודית שבה אנחנו נעזוק היום בערב הוא כלל גדול, והרחבנו בעבר בכלל הזה, ובשאר שתשוב אשמח עשור שאני חושב חלק ג' יש בזה אריכות גדולה, סימן גדול, באופן כללי, גזרס שגזרו חכמים, והטעם בטל, או הטעם כבר לא כל כך מתיישב על הלב בזמננו, ואף על פי כן, מקור הסוגה בבית צדף ה' שם מבואר, שבגזרס חכמים, אף על פי שבטל הטעם, לא בטלה הגזרה, והגזרה בעינו עומד, אף על פי שהטעם והחשש שחששו חכמים בזמנם כבר לא סביר היום, ואף על פי כן הגזרות והתקנות עומדים בעינן. עד כפי שמעתי, חלק ג' במחסור שבשאר שתשובס יש עריכות, ובסימן ההוא אני מחפש כללים ויסודות, מתי הכלל הזה תקף ומתי אנחנו מוצאים יוצאים מן הכלל. לא נחזור היום על הסוגיה הזו, אבל השאלה היסודית, אולי גזרת בנויסיהם שונה משאר כל גזרות ואיסורים דרבנן, ואולי דווקא בתחום הזה, משום שכל האיסור הוא מחשש שנכשל בבנותיהם, שמה הטעם הזה רלוונטי לדורות עולם. ותמיד זה אבן הבוחן וקנה המידע לאיסורים האלה, האם יש חשש סביר שלו בנושאים או לא? האם האיסורים האלה שנאסרו כדי להרחיק בין ישראל לעמים, כדי שלא נקשר בסופו של דבר, בסופו של דבר בבנושאים, האם גזרה הזו דומה לכל יתר גזרס חכמים, וזה לא תלוי בטעם לאורך הדורות, או שמה הגדר הזה שונה. משום שכאן אבן הבוחן לעולם הוא גזרס בנויסיים. ואנחנו יוצאים לדרך, קודם כל נעסוק בסוגיה של סתם יינם. משום שזו הסוגיה קודם כל שקשורה לפרשת השבוע, כפי שציינתי מפרקי דרב אליעזר. אז למדנו בעבוד הזורה, שיינם של נוכרים אסור בין בשתייה ובין בהנאה. וכל הראשונים שאלו שאלה מאוד יסודית. אם יש שלושה דברים שאסור חכום מגזרת בנויסיין, משום חסנוס, שתי ראשונות שאנחנו מוצאים בגמורה, אבל הכוונה אותה כוונה. אז מה בין יינם של נוכרים שאסור לא רק בשתייה אלא גם בהנאה לפיתם ותבשיליהם, שאינם אסורים אלא באכילה ושתייה בלבד ולא בהנאה? אם כל שלושת אלה זה משום בנושאים, אז מה בין זה לזה? למה החמיר יותר ביינם מאשר בפיתם ובבישוליהם? ובשאלה הזו אנחנו מוצאים שתי דרכים יסודיות בדברי רבי סיינו ראשיינם, והם שניים שהן ארבעה. אבל בניגוד למקומות בשעה שבו הם אנחנו מוצאים שניים שם ארבעה, בדרך כלל שניים שם ארבעו כמו בתחילת מסכת שבת וכמו במקומות אחרים, זה שניים וכל אחד מן השניים מתפצל לשניים, כך שניים שם ארבעה. בסוגיה שלנו דרך אחד מתפצלת לשלושה, והדרך השנייה נשארת בודדה רק עם מהלך אחד בלבד, כפי שנראה בדקות הקרובות. רוב רביסינו הראשונים הניחו ליסוד פשוט, שאיסרנו של סתם יינם של נוכרים לא יכול להיות קשור לגזרת בנויסיים. שהרי כשחכמים חששו לבנויסיים הסתפקו באיסור אכילה ושתייה. כך בפס נוכרי, כך בבישולי נוכרים. ולכן חייב להיות שתוספת האיסור שאנחנו מוצאים ביינם של נוכרים לא קשור לגזרת בנויסיים. חייב להיות קשור באיזשהו דרך לדיני יין נצח. כי יין נצח שנסחו לעבוד הזורה אסורה גם בהנאה, כמו כל תקרויבס עבוד הזורה. ולכן רוב הראשונים נקטו, שמה שיינם שנוכרים אסור גם בהנאה ולא רק שתייה, זה לא קשור לגזרת בנויסיים. שרי בבנויסיים לא גזו אלא על אכילה בלבד, כפי שרואים אנחנו מפס נוכרי שנאסר ומבישולי נוכרים שנאסרו. ולכן בהכרח שזה קשור לדיני יין נסח. ויאפלתי כן, יש שלושה הדגשים ושלושה דרכים שונות. התויסס בבית הזור הנון זיין ומדבייס וגם בשבס יוד זיין ומדבייס הסבירו. מכיוון שהגויים רגילים לנסח יין לבית הזור גם שלא בפני הבית הזור, ובמבחן הזה שונה נסח היין מכל שאר תקרויבס הבית הזור, שאר תקרבות עבוד הזורה לא מקריבים אלה בנוכחות עבוד הזורה. בפניו מקריבים תקרבות לעבוד הזורה. אבל נהגו לנסח יין גם שלא בפני עבוד הזורה. ולכן, אסרו כל יינם של נוכרים מחשש שמה זה יין נסח. מסביר הרן את יסוד הדברים, והרן מופיע בעבוד הזורה דפתת עמוד בי מדפי הריף, מסביר הרן. מכיוון שבכל זאת רוב היין שלהם איננו נסח, וגם יש חסקס היתר ביין, אז מה פתאום לחשוב שמן ניסחו את היין שלו בפני עבוד הזורה? הרן מוסיף יתרה מזו, גוי שמנסח יין עבוד הזורה לא ימכור את זה אחר כך ליהודי, זה לא סביר, זה ביזיון ופגיעה בעבוד הזורה שלהם. ולכן מעיקר הדין חז"ל לא היו אוסרים סתם יינם שנוכרים מחשש שמן זה יין נסח. זה חשש רחוק, לא סביר. אבל משאסרו את היין בשתייה מחשש גזרת בנויסיים, הוסיפו חומרה נוספת לסור את זה בהנועה, משום החשש הרחוק, שמה ניסחו את היין לעבוד הזור הזה, שיטה סטטויסס. והר"ן אומר דגש קצת שונה מדברי התוספות. והר"ן גם הוא מודה שישנוע של סתם יינם לא קשור לבני סם אלא לדיני נסך, אבל הגישה של הר"ן שונה. והר"ן אומר אילאו הו לא קיימי הו. וכשבאו חכומים לאסור לשתות את יינם של נוכרים, חששו חכומים שאנשים לא יבחינו בין יין ליין, מכיוון שכל היין של גויים אסור, והם יתירו יין נוכרים בהנאה, יבואו להקל גם ביין נסך ממש בהנאה. כי אחרי שחכומים יאסרו להנות מכל היין של גויים, אנשים כבר לא יבחינו בין יין נסך ממש שנסחו לעבוד זורה, וזה ודאי מנתו ירסו בהנאה, ובין יין אחר שמותר בנו לעשו בשתייה. ולכן חששו חכומים שיבואו להקל באיסי דיורייסי של הנאה מיין נסך, ולכן אסרו כל יינם שנוכרים בהנאה, כדי שלא יבואו להחליף יין נסך בסתם יינם, ויבואו להקל באיסי הנאה של יין נסך, ולכן אסרו את כל יינם בהנאה. זאת אומרת, לפי אבון הסרן, זה לא מחשש שהם נסחו את היין. לא, החשש הזה כל כך רחוק שחכומים לא חוששים לכלל. אבל חכומים עשו את כל יינם בהנועה כדי שלא יבואו להקל בעיסנועה מיין נסך. אלה שתי הדרכים שאנחנו מוצאים בדברי הראשונים, התוספות והר"ן. והדעה כמו שרוצה לדייק מהטור דרך שלישית. כי הטור כותב בתחילת סימן קוף חוב גמל. שחכומים אסרו את כל יינם שנוכרים משום בנויסיהם, ואסרו סתם יינם כי יין נסך. והטור סתם ולא פירש וכתב, אסרו כל יינם שנוכרים כי יין נסך. כך כותב הטור. ומדייק הדרך המוישה. אין כוונת הטור משום החשש שמא נסחו את היין, שהרי הוא לא כותב זאת. ואין כוונתו מחשש שאני אבוא להקל ביין נסך ממש, שהרי הוא לא כותב זאת. ולכן הדעה כמו אישה מפרש את דברי הטור שחזל באופן שרירותי. לא משום חשש מוגדר, אבל משום דרכם וסגנונם של חכומים כשבאו לתקן ולגזור. לא היה נראה להם סביר שהוא שני דינים ביינם של נוכרים. יין נסך דין אחד וסתם יין הם דין אחר, ולכן כשניסחו את עיקר התקנה, התקנה הייתה לעשות כל יין נוכרים כי יין נסך. למה עשו זאת? משום בנויסיהם, לא מחשש שיקשרו ביין נסך, אבל כך ניסחו את התקנה. והוא אשר תקנו שכל יינם שנוכרים יהיה דינו כי יין נסך. למה אסרו סתם יינם מחשש בנויסיהם, אבל כך תקנו? אומר דעה כמוישה, שיש נפקא מן להלוכה בין הדרכים הראשונות ובין פירושו של דעה כמוישה בדברי הטור. שערי התוספות וגם הטור מקילים בזמן הזה באיסנוע מסתם יינם, גם מקילים ביין ישראל שגוי נגע בו ומתירים בהנועה. והתוספות וגם הטור הביאו בשם הרשב"ם שציטט את סבו הגדול רש"י, שציטט את תשובת הגאונים, שמכיוון שהגויים שאנחנו חיים בקרבם ואלה המצויים בינינו שוב אינם נוהגים לנסח יין, יש מקום להקל באיסור הנועה. אז הכולה הזאת מושתתת על ההנחה שאיסר הנוע של סתם יינם לא קשור לבנויסיהם, זה קשור ליין נסך. ומכיוון שהגויים בזמננו לא רגילים לנסך יין, והדברים נכתבו על ידי הגויים לפני 1,000 שנה, וכך פוסק הרמ"א לפני 500 שנה. ומכיוון שגויים בזמננו לא רגילים לנסך יין לעבוד זורה, ולכן אנו מקילים באיסנוע בסתם יינום, אומר הדעה כמוישה. זה נכון לפי סגנון הר"ן, זה נכון לפי סגנון התוספות, שאסרו סתם יינום בהנוע או משום החשש שמא ניסחו את היין לעבוד זורה שלא בפני עבוד זורה, או משום שהם יקלו בהנוע מסתמי, אם הם יבואו לקל גם יין נסח. לפי שתי הדרכים האלה, בזמננו אין חשש, שהרי הם כלל לא מנסחים יין יותר, ולכן יש מקום לקל. אבל לפי שתסתור, להבנת הדרכי מוישה, שהתקנה הזו הייתה שרירותית. כך ניסחו חכומם את עיקר התקנה, שכל יינם יהיה דינו כי יין נסח, אז הכלל לא משנה אם יין נסח שכיח או לא שכיח, אם מנסחים או לא מנסחים. זה ככל דובר שנסח במניין שצורך מן ינחה להתירו, וככל גזרס חכומם שיפר בשבות לטעם, אבל הגזרה עומדת בעינה. ולכן לפי הבנה דרכי מוישה בדברי התור, אין מקום להקל בזמן הזה. והביסו יסף באמת לא מקל, ודווקא הרמו כן הולך בעקבות התוספות והרן, והרמו בסק להקל ביסנו בסתם יינום בזמן הזה. אבל מכל מקום חזינן רואים כאן חידוש גדול, ודווקא חידוש הזה רואים בהרבה סוגיות שקשורות לעבוד זור. ומי שלמד בעיקר פרק עמד עבוד זור וגם בסוגיות שהיה נסך יודע שיש הרבה קורות בדיני עבוד הזור, משום שרוב הגויים שאנחנו יושבים ביניהם אינם יותר עובדים עבוד הזור. לפחות לא בדרך שקודמיהם ובדורות הקודמים עבדו עבוד הזור, ולכן אנחנו מקלים כך גם בישנוע של סתם יינום. אז עד כאן הבאנו שלושה דרכים, התוספות, הרן והטור. הצד השווה שבשלושתם, המכנה המשותף, שמשום בנויסיהם לא היו אוסרים אלא אכילה או שתייה, כמו שמצינו בפת נוכרי ובבישולי נוכרי. תוספת האיסור בינם שאוכנים, שאסור גם בהנוע, בהכרח לא קשור לגזרס בנויסיהם, אלא לדיני יין נסח, והמהלך הזה מתחלק לשלושה דרכים, תוספות, רן, טור. אבל התוספות בשבס יוד זיין עמוד בייס, והרבה שנים התקשיתי להבין את פשטס דברי התויסס. יוד זיין עמוד בייס, במסכת שבס התויסס שאלו את אותה השאלה, ששאלו בעבוד הזור. הקשר ריבו, מבעלי התויסס. מה ישנו שהחמירו תפי ביין לעשר בנו מפת ושמן? ותראה, מפני שהיין משמח אלוקים ואנשים, והיו רגילים לנסחו אפילו שלא בפני נוכרי. שלא בפני נוכרי. כך כתוב בשעת וילנה הישן, אבל אין לזה פשר. מה זאת אומרת רגילים לנסח שלא בפני נוכרי? ומי זה שבנסח? ומה זה שלא בפני נוכרי? ברור כשמש שכוונת התועית לזה טעות. שלא בפני אבוי דזורת. ראיתי בכל השעתם החדשים, שעת וילנה החדש ושטנשטיין וכל השאר, שבאמת אימצו את הגרסה שלא בפני אבוי דזור. אבל עדיין צורך עיון. יין משמח אלוקים ואנשים היו רגילים לנסחו אפילו שלא בפני אבוי דזור. והוא צריכו לאוסרו, משום בני סיים, נוסנו בחכומם דין חוי מיין נסח ממש, כיוון שלפעמים היו מנסחים אותו אפילו שלא בפני אבוי דזור. אז מה כוונת התוספות? בשלושת המילים הראשונות, משום שהיין משמח אלוקים ואנשים והיו רגילים לנסח. לכן היו רגילים לנסח יין שלא בפני אבוי דזור, מפני שהוא משמח אלוקים ואנשים, מה פשר הדברים? אז תמיד אני מלמד את תלמידיי, כאשר אנחנו מתקשים להבין את דברי התוספות, המקור הראשון שצריך לחפש זה בתוספות הראש. כי בכל דברי רבסינו הראשונים, תוספות הראש הוא הכי קרוב לתוספות דידן, וגם פה יש תוספת של כמה מילים בתוספות הראש, וברור שזה גם כוונת התוספות. אז כותב תוספות הראש, הוד אחמר ביין, לאוסרוי בנו עטפי מפת ושמן, משום די יין ותירוש ייקח לב, ומרגיל לידי עבירו. משום שיין ותירוש ייקח לב, אולי הניסוח הזה הוא פסוק במקום כלשהו שאני לא יודע, יין ותירוש ייקח לב, ומרגיל לידי עבירו. וברור מתוך דברי הראש, שיש כאן שני תיעוצים בדברי התייסס, בשתי דרכים. יכול להיות שגם איסר הנוע של סתם יינום
לא קשור ליין נסך, אלא דווקא לגזירת בינותיהם. וחכומים ראו שחשש קרוב הרבה יותר ביין מאשר בפת ובתבשילים. וזה ברור כשבש, והמציאות מוכיחה. כל עוד אתה אוכל מפיתם ומתבשליהם, אנשים יכולים לשמור על הגבולות. אבל ברגע שישתו יין וישתקרו ביחד, אז כל המחיצות נופלות וכל הכתלים נופלים, והחשש קרוב מאוד. וזה כשיטת הרעו בבדק הבייס. בייס גמל שעה זיין כותב להדיה הרעו, שעשו את ינם, אפילו מגעם ביין שלנו, אפילו בהנוע. למה? לפי ש... בואו ראוי לך מיר, לפי שקרויבו ומצויו תקלתו יותר מן הכל. ולכן, חכמים רצו, ראו צורך להרחיק את היין מכל וכל באופן קיצוני, ולכן אסרו את ינם אפילו בהנוע, וכל זאת משום בינוי סיים. וזה שיטת הראו בבדק הבייס, ושיטת התוספות ותוספת הראש בתירוץ הראשון שלהם בשבס, יוד זיין עמוד בייז, הרי לנו דרך נכבדת של הראשונים שיש לו מקור בתוספות בראש ובדברי הראו בבדק הבייס, שגם ישראל נועה של סתם יינום לא קשורה לדין יין נסך אלא משום בנוסיים, וראו צורך להחמיר יותר ביין מאשר בפת ובתבשילים. מכיוון שאנחנו מצטטים את בדק הבייס, סתם אני אוהב להבליע בשיעורים קצת דברים על גדוי ליועלים שאנחנו משתעשעים ועמלים בתורתם. לא יודע אם כולם יודעים מה זה הבדק הבייס. אז שני גדוי ליועלים, הרשב"א והראו, נלחמו והתגוששו זה בזה. אז אחד מהספרים החשובים של הרשב"א זה תורת הבייס, על איסור והתר. והרשב"א בנה את בתיו לתלפיות. והמבנה של תורת הבייס זה חמישה בתים, ובכל אחד מהבתים יש שערים רבים. ובא הראו והוא עורך בדק הבית יסודי בביתו של הרשב"א. אני חושב שגם בשפה המודרנית בדק בית זה כאשר בודקים, אני יודע שיש חברות שמפרסמים שהם עושים בדק בית. אדם קונה דירה ואחר כך מזמין את החברה, והחברה מבטיחה למצוא לפחות 1,000 תקלות בבנייה שביצע הקבלן, ואחר כך הולכים לבית משפט ועושים תביעה משפטית. אז הרשב"א בונה בתים לתפארה, ובא הרמ"א ואומר רק רגע, והוא עורך בדק בית יסודי ביותר בבתים של הרשב"א, והוא מוצא בהם פגמים רבים. אבל הרשב"א לא מבטא לו, והרשב"א משיב מלחמה שערה, והרשב"א כותב את משמרת הבית, שמו הוא הבית שהוא בנה מעיקרו, והוא דוחה את כל ההשגות של בדק הבית של הראו. ובספר הזה הוא ספר נפלא, וראויים גדוי ליועלם הלוק ושוב כזיקוקין דינור, ויש שם גם ביטויים מאוד חריפים כדרכם של מקצת רבוסינו הראשונים, וזה לימוד מרתק. אבל מכל מקום, אלה דברי הראו בבייס גמל שער זיין. אז עד כאן עסקנו בדיני סתם יינום של רבי דזור, ועכשיו אנחנו עוברים לפס נוכרי. נשאל הרשב"א, שוב עשה רשב"א חלק א' סימרי שמם חס, האם מותר לכל פיתם של אופים כמרים? מה השאלה? כי כמרים אין להם בנות, לפחות לא אמור להיות להם בנות. אז אולי אין איסור של פס נוכרי, אם כל הגזירה זה משום בנויסיהם, אז אולי מותר כאשר יש בתוך מסגרת הכנסייה והכמרים אופים פת, לא לעבוד אזור, אלא לצורך מסחר, והם אוכלים פת, האם מותר לאכול מפיתם של הכמרים? כך נשאל הרשב"א. אז הרשב"א לא נכנס לסוגיה, הוא לא בודק, יש להם בנות, אין להם בנות. בלונדון יש מלון מאוד ידוע שכולם מכירים, קוראים לזה The Pillar. מלון עם הכשר מהודר של קדסיה, וכל החרדים שבאים ללונדון, גם אני התארחתי שם פעמים רבות, לא יודעים את ההיסטוריה של המבנה הזה. זה נבנה על ידי הקתולים באמריקה לפני יותר מ-100 שנה, והשם המקום היה The Pillar of Fire, עמוד האש. והקתולים באמריקה היו מבריחים לשם את כל הילדים הלא לגיטימיים שנולדו כדי להבריח אותם מעין הרואה, ובלונדון היו מגדלים אותם באותו בית, היו מגדלים אותם, ושם הם היו גדלים רחוק מן העין במדינה אחרת, וברבות הימים זה נמכר המבנה הזה למשקיע יהודי, והשם נשאר The Pillar. אף אחד לא יודע מה הרקע של השם הזה ומה ההיסטוריה של המקום הזה. אבל מכל מקום, היום זה מוקם כינוס של תלמידי חכמים ורבים מבקרים שם, ומקום מאוד מוכר בלונדון. אז הרשב"א דן בשאלה הזו, והרשב"א אומר שפת נוכרי אסור בין אם האופה יש לו בנות ובנים ובין אם אין לו. וכך נפסק בסעיף א' בסימקוף י' בייז ביורדיה. אומרת אז, למה הפס נוכרי אסור אפילו במוקם שאין חשש חסנוס? זה הלשון של הרמו שם. אומרת אז, לא יפלוג. השח, סיבקות נדלת, מסביר קצת יותר. והשח אומר, כאשר אסרו פת נוכרי משום בנושאים, אין הכוונה שיש חשש שיתחתנו עם הבת של האופה. זה לא קשור אם לאופה יש בנות או לא, אם הוא נער צעיר או זקן מופלג, אם יש לו ילדים או אין לו ילדים. באופן כללי חז"ל לא רצו שנתארח אצלם, שנארח אותם. חז"ל רצו ליצור חייץ ומרחק בין ישראל לעמים, ולכן עשו את פיתם, ולכן כותב השח, אף על פי שאין לזה, יש לזה. אז הכומר אין לו בנות, אבל החברים שלו יש לו בנות, ולכן האיסור הוא איסור כללי. אבל מה שיותר חשוב, שהרשב"א בהמשך התשובה כותב נחרצות שאין בין פס נוכרי לשאר כל איסורים דרבונן, וכשם שבכל איסורים דרבונן האיסור הוא איסור מוחלט, והוא לא תלוי בנסיבות, הוא לא תלוי במצבים משתנים, הוא לא תלוי אם יש בנות או אין בנות. האיסור הוא איסור מוחלט, איסור גורף, ולכן אין מקום להקל בו, כך כותב הרשב"א. וכך נפסק ברמו, כפי שציינתי, קוף י' בייז בסעיף א'. אבל הרא"ו יש לו שיטה אחרת בבדק הבית. הרא"ו שם לא נחלק על הרשב"א, והוא גם לא מביא את דברי הרשב"א, כי הרשב"א מופיע בתשובת הרשב"א, ולא בתוספות הבית. אבל הרא"ו כותב באריכות, שם, באותו מקור, בייז ג' שער ז'. כותב הרא"ו, לגבי השאלה, גוי שבישל לחוילה יהודי ואוכל נשאר, האם מותר לבריאים לאכול ממה שגוי בישל לחולים? והרא"ו מקל, מסביר הרא"ו, כאשר אנחנו מתבוננים בכל ההלכות של פס נוכרי ובישול נוכרי, אנחנו רואים שכל פרוטי הדין נגזרו ממידת הסבירות של גזירת בנויסיים. ולכן לגבי פת נוכרי, חכמים מחלקים בין פת בעל הבית לפת פאוטר. כי כאשר אתה קונה מבעל הבית, יש חשש קרוב, אתה מכיר אותו, אתה נכנס לביתו, הוא יזמין אותך להתארח אצלו, הוא יבוא לפות בבית שלך, ולכן החשש של בנויסיים הוא חשש קרוב. אבל כאשר אתה קונה במאפייה, החשש איננו כל כך קרוב. הבעל המאפייה לא מכיר אותך, אתה עומד בתור ביחד עם כל הלקוחות, אתה קונה ויוצא החוצה, ולכן הקלו יותר בפס מלטה. כך גם בבישולי נוכרים. למה לא אסרו אלא קראו אלא שולחם הלוחים? מה שלא עולה על שולחם הלוחים איננו בכלל איסור של בישולי נוכרים. משום שאדם לא מערך אנשים במאכלים שאינם חשובים. אני מכיר מורה הוראה שנהג כל שאלה שבאה אליו בבישול נוכרי ולא ידע, או אלה שולחן נוכרון, או אלה שולחן נוכרון, היה נוהג לצלצל לבקינגהאם פאלאס בלונדון. באירופאים מנומסים, הוא הסביר להם פעם אחת למה הוא שואל, ותמיד היו עונים לו בנימוס רב. הוא היה חוקר ודורש האם מגישים למלכה מחל כזה או מחל כזה. נראה לי מאוד משעשע, כי החשש הכי רחוק שהיה בגולוס היה שמוטו, הבן של הסנדלר, יתחתן עם הבת של המלך. זה לא קרה במשך 2000 שנות גנות. ולכן כשעשו חז"ל כל אוהל אשור המלוכים, הם לא התכוונו לבקינגהאם פלאס, הם לא התכוונו דווקא למלך. לא כל כך חששו שמוטל או ינקל או זקל יתחתם עם הבת של המלך. הכוונה כמובן, כל אוהל אשור המלוכים, מאכלים חשובים, שרגילים להגיש בארוחות חשובות. כי אדם לא מזמין אורחים על פופקורן. ולא מזמין את המחותונים שלו כדי לתת להם צ'יפס. ולכן לא חששו משום בנויסיהם, אלה במחלים חשובים שרגילים להגיש בסעודות מכובדות, וזה הכוונה של שולחן מלוכים, ולכן לא צריך לחקור מה נותנים היום. לא נשארו הרבה מלאכים בעולם, אבל אין הכוונה דווקא למלוכים ונשיאים. אבל מכל מקום, אומר הראו, גם בבישנוכרים וגם בפסנוכרים רואים שגזרת בנושאיהם זה לא רק הטעם הכללי של האיסור, זה גם מכתיב את כל פרטי הדין וכל פרטי ההלכה נגזרו מהסבירות של בנושאיהם. ולכן מחדש הראו שיש בידינו גם היום להקל לפי הסבירות של גזרת בנושאיהם. ולכן הוא מחדש כולה שהם הגוי בישל את צוי רחולה, גם הבריאים מותר להם לחול, כי הם בחייה גם לחשש בנו יסיים. וזה פולמוס במשך הדורות. ואני רק אזכיר כמה שאלות שגדול הזמן דנים בהן, שתלויים לחוירה בשתי הדרכים הנהל. ומה שנחלק הוא הרעש בו מצד אחד, והראו מאידך. יש מגדול הזמן, לפני 60-70 שנה, וגם בגזמוי שיש תשובות בעניין הזה, יש כאלה שרצו להקל באוכל מבושל שמיוצר ומבושל בבתי חרושת, כי בחייה גם אין חשש בנושאים. אתה לא קורא את זה מאלה שבישלו את זה, אתה קונה אוכל מוכן בתוך אריזות מוכנות שהתבשלו באופן תעשייתי בבית חרושת במרחק של 500 קילומטר, ולכן בחייה גם אין כלל סבירות של חשש בנושאים. אחרים אמרו לו, זה בישול נוכרי. ואם זה איננו נאכל כמו שהוא חי, וזה אוהל של חמלוכם, ומדובר באוכל מכובד, אז חזל אסור, ואין בידינו להקל. וזה דוגמה של הלכה שתלויה בשתי הגישות הנער. הרעש בשו אומר, מה שעשו אסור. ומה שהתירו, התירו. ואין בידינו לא לחמיר ולא להקל, כמו בכל שער איסורים דרבנן. הראו לעומתו אומר לא, הראו אומר, מכיוון שכאן רואים שהטעם הוא לא רק טעם כללי, אלא גזרת בנושאיהם מכתיב גם את פרטי הדין, ולכן אכן הדברים נמסרו לידינו, ויש בידינו להקל ולהחמיר לפי הטעם והסבירות של בנושאיהם. שאלה נוספת, מעניין לעניין באיסור עניין. במחסור שכתבתי שבשעה סדחק אני חושב שיש מקום להקל שבבישול במיקרוגל אין דין של בישול נוחי. שהרי נפסקה הלכה שלא עשו אלא בישול של אש. ולכן, אף על פי שבאיסור והתר מלוח הרי הוא כרותח וכבוש הרי הוא כמבושל ומאושן דינו כמבושל, אבל לא לגע בבישול נוחי. כי לא אסרו אלא בישול של אש. ואני חושב לפי זה, יש מקום להקל בבישול במקוגל, כי הדבר הכי רחוק מבישול של אש זה מקוגל. אז שאלו אותי, האם אני אקל גם בקיריים חשמליות? לא גז, גם שם אין אש, שאלה מצוינת. אבל בקיריים חשמליות, זה כמו גחלת של מתכת, וגחלת של מתכת גם לגבי הלחשה בדינו כאש, דינו כאש לכל דבר. גחלת של מתכת דינו כאש. אבל במיקרוגל, מה שמיוחד במיקרוגל, אין כלל מקור חום חיצוני. כל דרכי הבישול עד לדור הזה, לא ידענו שייתכן לבשל בלי מקור חום. אז במסכת שבס, ובמסכת פסוחים אנחנו מוצאים בישול בחמו ובאור, תולדות חמה ותולדות אור. אבל הצד השווה שבארבעתם שמבשלים אוכל על ידי דבר חם, על ידי מקור חם, השמש או האש, תולדות שמש או תולדות אש, במיקרוגל אין מקור חום. אם תכניסו סירים ומחבטות וכוסות וקערות ריקים במיקרוגל, ותדליקו את זה לשעה, תסגרו את המיקרוגל, הכל יהיה קר, כפי שהכנסתם את הכלים. משום שמדובר בגלים אלקטרומגנטיים, שגורמים לשינוי מולקולרי בחומר אורגני. אז אני לא יודע כמה אני צריך להסביר, אם אני צריך להסביר מה זה גלים אלקטרומגנטיים, מה זה חומר אורגני, ומה זה מולקולות. אז אני לא יכול להסביר. קודם כל אני לא מרצה לפיזיקה, וגם אין זמן, אבל אני משער שרוב הציבור מבין. מדובר בגלים, והם אינם חמים. גלים לעולם אינם חמים. גלים אלקטרומגנטיים, שגורמים בחומר אורגני. חומר אורגני הוא רק מן החי והצומח. לא מתכות ולא זכוכית. רק חומר מן החי והצומח. והגלים גורמים שינוי מולקולרי שמשחרר אנרגיה וגורם חום. החום נולד בתוך החומר ולא מחוצה לו. ולכן אין דבר שכל כך רחוק מבישול באש מאשר בישול במיקרוגל. ולכן זה לא נקרא בישול באש. ולדעתי מעיקר הדין אין איסור בישול נוכרי במיקרוגל. כלפי מה הדברים אמורים? ברוך השם, עם התקדמות הרפואה והטכנולוגיה, אנשים מאריכים ימים יותר מבעבר. שנזכה לאריך ימים ושנים. לא כל אדם זוכה, אבל באופן כללי, יש יותר זקנים מופלגים בקרבנו מאשר היו בעבר. ויש רבבות רבבות, זקנים וזקנות בארצנו, שנעזרים על ידי עובדים זרים, בעיקר פיליפינים ופיליפיניות. אז אם מדובר במשפחה גדולה, אז יש מי שיבשל להם ויביא להם אוכל מבושל ואוכל אפוי, אבל באלפי משפחות מדובר במשפחות קטנות, ולא תמיד יש מי שידאג לזקנים ולזקנות, אלא העוזר הנוכרי. והפתרון הכי קל הוא שהם יבשלו לזקנים. לא תמיד המשפחה יכולה לתרגן. אז אם מדובר באשכנזים, יש פתרון יחסית פשוט. היום יש נרות של יורצייט שדורקים שבוע ימים, מדליקים נר לפי פסק הרמו, וכך מנהג האשכנז כשיהודי הדליק אש, גם המנוכרי הביא את זה למקום אחר ובישל במקום אחר, אין בישול נוכרי. אבל רבי יוסף לא סבור כך, ומנהג ספרד שהיהודי צריך להשתתף ולהתחיל את הבישול תחת הסיר, ולא יודע אם היהודי הדליק אש במקום אחר. יש עוד בעיה, כי כאשר מדובר בסקנים וסקנות שסובלים מדימנציה או מאלצהיימר, יש גם חשש, חוששים לשאיר אש דלוק בבית, זה יכול לגרום לאסון חס וחלילה. ובהרבה בתים זה בעיה גדולה, מי יבשל לסקנים ולסקנות, וזה הפתרון הכי טוב. ואני אומר שעל ידי מיקרוגל בשעה סדחק אפשר להקל שאין איזו בישון אחרי, כי לא מדובר בבישול על דבי האש. אבל השבט הלוי בכמה תשובות, וכך הייתה דתו של הרב אליושי, והם אמרו, מכיוון שבישול הזה מאוד מצוי, ולכן יש גזרת בנוי סיים, וזה מחזיר אותנו לשאלה הנעל, אבל חזל לא גזרו, אלא על בישול של איש, ולא על דברים אחרים. אז האם אנחנו נחמיר יותר משום הסבירות של בנוי סיים? אז אני לא רוצה להרחיב בפרטים שאינם מעיקר הנושא שלנו, כי הדרך שלנו בשיעורים האלה זה לא לפסוק הלוך על המייסה, אלא לבין את שורשי הסוגיות, אבל אני חושב שגם בזמננו, מיקרוגל זה ודאי לא עיקר דרך בישול. משתמשים במיקרוגל בעיקר לחמם דברים, אוכל מבושל, זה לא עיקר דרך בישול. ומי יכול לדעת אם בימי קדם, אוכל מאושן לא היה מצוי ושכיח עד למאוד. ואף על פי כן, מכיוון שזה לא בישול על גבי אש, לא אסרו. אולי היה מאוד סביר של בנוי סיים, ואף על פי כן לא אסרו. אנחנו לא יכולים לדעת לפני 500 שנה ו-700 שנה ו-1000 שנה כמה אנשים אכלו אוכל מאושן. בכל אופן, לדעתי, מכיוון שלא מצוינו, איסור בישול נוכרי, אלא בבישול על גבי האש, במקרה זה לא בישול של אש, יש מקום להקל. אז יש גדולים שסבורים לא, בנויסיהם, לפי הראו, אולי הם צודקים. אם הראו אומר שיש בידינו להקל, כאשר בנויסיהם לא סביר, אז לכוי לקל וכוי מה שיש בידינו להחמיר, כאשר כן סביר. אבל לפי הרשמו, שאין בין איסור זה לכל שאר איסורים דרבנן, הטעם לא קובע הלכות חדשות, לא לכולה ולא לחומרה, ואין לנו, אין לנו אלא מה שעשו הם. ומשום כך אני אומר, כשאין צורך, למה להקל? גם אני אוהב להיות מחמיר כאשר זה לא מכביד, אבל בשעת הדחק יש להקל, שבבישול במקוגל אין איסור בשום אחר. וזה מביא אותנו שוב לדיני סתם יינם. לפולמוס הגדול בין גדולי הזמן, האם יין מפוסטר דינו כיין מבושל, והאם יש מקום להקל ביין מפוסטר לגבי מגע נוכרי ביין שלנו, לגבי סתם יינם. וגם פה ויכוח מאוד מעניין. אז מכיוון שלא באנו היום לפסוק הלוך על המעשה, אז אני לא אכנס לשאלה מה דרגת החום והרתיחה לגבי יין מבושל. נדון רק בנוגע לענייננו. אז כותב הרמב״ם, וזה דעת הרמב״ם, פרק י' א' הלוכתס, שאין איסור בסתם יינם של נוכרים ביין מבושל. למה? כי יין מבושל לא ראוי לנסח על גבי המזבח. והגויים להבדל אינם מנסחים לאליליהם מה שלא ראוי לנסח על גבי המזבח. ולכן יין מבושל אין בו איסור סתם יינם של נוכרים, כך פוסק הרמב״ם. והראש תמי על הרמב״ם, פרק וייז, סימן יוד וייז מעבוד אזור. והראש אומר, מה פתאום? יינם זה משום בנויסיהם, מה זה קשור לנסח? כנראה שהראש סבור כמו הראו, כמו התירוץ הראשון בתוספות הראש, שבס יוד זין עומד בייז, שאיסר הנוע של סתם יינם לא קשור לנסח, אלא לבנויסיהם, ולכן הוא תמי על הרמב״ם. ובכל זאת בא ליישב את הפסק של הרמב״ם, והוא אומר, יין מבושל לא היה מצוי ושכיח בזמניהם, ומילתא דלא שכיחא לא יגוזה ברבנן. אז הוא מיישב את הפסק של הרמב״ם, אבל לא הופיע הסברה של הרמב״ם. לא משום שזה לא ראוי לנסח. כי לדעת הראש מדובר בגזרס בנויסיהם, מה זה קשור לנסח? אומר הראש, לא היה מצוי בזמניהם יין מבושל, ומילתא דלא שכיחא לא יגוזה ברבנן. לפי זה פסק הרב אליושב זצ"ל, שבזמננו שיין מפוסטר שכיח ושכיח עד למאוד, שוב צריך להחמיר, שגם ביין מפוסטר יש איסור. עוד טעם לחומרתו של הרב אליושב, הרמב"ן מובא בתורת סבייס אומר, למה ביין מבושל אין איסור בישול נוכרים? מה זה יין מבושל? משום שנשתן שמוי טעמו וריחו. אומר אבל יושב, בזמננו הפיסטור לא משנה את טעמו ואת ריחו, ולכן יש להחמיר. לעומתו, בשאר נפסת שוב הסייבי העומר, הרב עובדיה מכריך עד מאוד חלק חס יורדי סמנטי הזבו, והוא מפלפל בדברי הרב אל יושב, והוא מראה פנים להקל. ואני חושב שמסתבר כדבריו, שהרי דברי הראש לא הובאו, לא בטור ולא בשולחנו, אף על פי שטור תמיד מצטט את דברי אביו הגדול הראש. מסביר, אתה סעיף קוטן דלת בסימן קוף חוף גמא, או מכיוון שזה לא עיקר שיטתו של הראש. הראש חולק על הרמב״ם. הראש רק כותב בדרך אפשר ליישב את דברי הרמב״ם. והתירוץ של הראש בדברי הרמב״ם סותר את דברי הרמב״ם בעצמו. הרמב״ם כותב שיין מבושל עליהם בו בישול נוחם כי לא מנצחים אותו. כי זה לא ראוי לנסח על גבי המזבח. הראש חולק על הרמב״ם כי הוא סבור שזה קשור לגזרס בנויסיהם. אז הראש כותב ליישב את דברי הרמב״ם, אומר את אז. גם הראש לא כתב את הדברים אלא בדרך אפשר. ליישב את הרמב״ם, וזה לא עיקר שיטתו, ולכן הטור לא מביא את הראש. והשיח הנוח להדיה הולך בעקבות הרמב״ם, שיין מבושל, אין בו איסור הנוע, כי לא מנסחים אותו. ולכן למה נחמיר חומרה לפי דברי הרש? ולגבי הרמב"ן, גם דברי הרמב"ן לא נפסקו להלוכה, כי הרשב"א והר"ן חולקים עליו. והטור פוסק כמו הרשב"א, מאי מוסי זה יין מבושל משהרתיח על גבי האש, רתיחה כלשהי, אף על פי שלא נשתנה טעמו וריחו. למעשה, אני מכיר כמה וכמה בעלי יקב, אחד מהמשתתפים הקרויים בשיעור שלנו זה רב מרדכי שור ידידי, והוא בעל יקב, ודיברתי גם עם המומחים בכמה יקבים, ושמעתי מכולם שהפיסטור פוגם בטעם היין, והיינות המשובחים והיקרים באמת אינם יינות מפוסטרים. אז יש גם יינות טובים מפוסטרים, אבל זה בהחלט פוגם בטעם היין, ולפיכך היינות המשובחים והיקרים אינם מפוסטרים. אבל בכל אופן, בשולחן ערוך נפסק, מי שהרתיח על גבי האש, אפילו רתיחה כלשהי, דינו כיין מבושל. וכך מסתבר לפי שיטת הרמב"ם, כי הטעם הוא מה שלא ראוי למזבח, הגויים לא מנסחים, ולכן לא גזו ישראל הנוע ביינות אלה. וגם מגה נוכרי ביין שלנו איננו אוסר ביין מבושל, ולכן אני חושב שיש מקום להקל. אבל נחזור לענייננו, אז הרב אליוש אומר, הראש אומר שבימי קדם חזל לא אסרו כי זה לא היה שכיח, אבל בזמננו זה כן שכיח. אבל מסתבר לומר, זה לא משנה אם זה שכיח בזמננו, מכיוון שאז זה לא היה שכיח, ולפיכך חז"ל לא גזרו לסור יין מבושל. מי שלא גזרו, לא גזרו, ולכן אין חשיבות בעובדה שהיום יין מפוסטר כן שכיח, מכיוון שהוא לא נכלל בגזרת חכמים על סתם יינום. אז הבאנו כמה וכמה סוגיות ושאלות מעשיות שתלויים לכאורה בשתי הדרכים היסודיות שביססנו על דברי הרשב"א מצד אחד לגבי פת כמרים, ועל דברי הראו מצד שני, שאומר שיש מקום להקל בהלכות אלה כאשר לפי המציאות בזמננו אין חשש של בנויסיהם. הסוגיה הזו מרתקת, מעניינת עד למאוד, ועסקנו קודם כל בשורשי הסוגיות והסתעפויותיהם, וגם הלינו על שולחן ערוך כמה וכמה שאלות מעשיות וויכוחים שיש בין גדולי הזמן, והשאלות האלה תלויים כולם בשתי הדרכים היסודיות שהלינו על שולחן ערוך מטרוסן של הראשונים, מרביסנו הרשב"א והראו, הרשב"א בתשובותיו והראו בתורת הבייס. אז סוגיה זו רחבה, ונגענו רק באפס קצהו, והרבה יש עוד להאריך בסוגיה זו. אז השבוע אנחנו קוראים פרשת פנחס, כפי שציינתי בתחילת השיעור. ואני חושב שכמעט בכל שנה ושנה אני חוזר על דברים משום יקרתם וחשיבותם, ומשום שהדברים חביבים אליי. אז פנחס בן אלעזר, בן אהרן הכהן, הישב וסכמוס ימר בני ישראל, וכאן הסכנוס יבסויכם ולא חליסייס בני ישראל בקינוס. והפסוק מעריך ומדגש שפנחס בקנאותו, הישב חיימו, ומנה גזרה וכיליון מבני ישראל. ורשי מביא את הגמור בסנהדרין. למה הכתוב אומר, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, לפי שהיו השבות עם מבאזן אויסוי, ואומרים, הראיתם בן פוטי זה שפתאום אבי אמו יגורם לבית הזורה, והלך והרג נשיא שבט בישראל. לפיכך, בוא הכוסה ויחסו אחרי אהרן, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן. ולכל הדברים תהיה מגדוי לו. וכי הפסוק צריך לכתוב ולשנות, להוציא מדברי הבל הווי ורעות רוח, אז השבותם היו מבזים אותו. הראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמוי הגולם לבד אזור. למה זה רלוונטי? למה זה רלוונטי מה עשה ושלא עשה? וכי אלה הם דברי הבל. ומשום דברי הבל, הכתוב אומר פנחס בן אלעזר הכהן, כנראה שהם לא דברי הבל לגמרי, כנראה שהם אמרו משהו. מה הם אמרו? אז בהרבה הזדמנויות אמרתי, חייו של הקנאי אינם חיים קלים, ולא כל אדם ראוי להיות קנאי. אז למדו בסנדן פי בי, זה לא חלומי שמסיני, בואי לרמס קנאים פויגים בוי. ורשי כותב, קנאים בני עוד המקשרים המקנים קנאת השם. האם כוון את רשי רק להסביר מה זה קנאים? או שם הרשי מתכוון לקבוע הלכה? לא כל אחד רשאי להיות קנאי. וההלכה הזו ניתנה רק לאנשים מיוחדים, בני עוד המקשרים המקרים קנאת השם. יש תשובה באיגרס מוישה שנכתבה לחתן שלו, לרב אלי מוישה שיזגל, שהיה גאון גדול, ומת צעיר לימים על פני חמיו הגדול, ורב מוישה כותב לחתן שלו, ורב אלי מוישה שיזגל שאל, האם באמת רש"י מתכוון לומר שמי שאיננו כשר, ואיננו בא בתוהר ליבב, אסור לו לקיים הלכה הזו של קנאים פויגים, ורב מוישה אומר, אכן כך. והבאתי ראיה מפורשת לאיגרס מוישה ולדברי חתנו. שרי הגמורה, שם בסנדן פי בייז במקור הסוגיה אומרת שפנחס בא לשאול את מוישה, וכי לא כך למדתני, וכי לא כך לימדת אותנו שבואי לרמס קנאים פויגים מוי. ומוישה אומר, קרייני דאיגרת, איו להווה פרוונקה, ומוישה אומר, בבקשה, תלך. קרייני דאיגרת, לך תבצע. כתוב בחידוש שערן חידוש עצום, שפנחס בא לשאול את מוישה רבינו, האם אני ראוי? הוא לא בא לשאול הלכה, הוא בא לקבל הכשר, האם אני ראוי להיות קנאי? ומוישה אומר, אין אדם ראוי ממך. וזה מוכח כמו איגרס מוישה, שפירש כך את כוונת רש"י. אז כאשר אדם בא לקנות ולנהוג כקנאי, הכוונה שלו צריכה להיות זכה, וטהורה, ובלתי לשם לבדו, בלי שמץ של כעס וחימה ומידות רעות. קנאות צריכה לנבוע ולצאת ממידת החמלה, ואה וסבריס. וברוכס דף חוף, אומר לי הבעיה לרב פופר. סוגיה מרתקת. מה ישנו ראשונים דסלחה שלו הוא ניסה? וענן, אנחנו לא זוכים לניסים. בימיו של רב יהודה, כשגזרו תענית על הצום, כי הווה שולף חד מסענה או סמיטרה, הוא חלט נעל אחד, הוא עדיין לא הספיק לחלוץ את הנעל השנייה, וכבר ידעו גשמים. וענן, צבחינן וצבחינן ולית דאשכך בן מן השמיים. ואנחנו צועקים וצועקים, ואף אחד לא מקשיב לנו בשמיים. כך אומר אביי, עונה לו רב פופר, ראשונם דמאסר נפשי הוא הקדוש הששי, מסלחה שלו ניסה. לנו אין מסיעוס נפש, הראשון הם עשו את נפשם על קדוש השם ולכן הם זכו לניסים. ורב פופר נותן דוגמה של רבדה ברהבה. רבדה ברהבה וכאוזל באורחה, הוא הלך ברחוב השליח, והוא רואה אישה דלבישה קרבלתה. רש"י אומר קרבלתה זה בגד של פריצות, לא שואל שאלות. הוא ניגש אליה וקורע את הבגד. אמרו לו, היא לא יהודיה, היא נוכריה. מה נתפלת אליה? ורב עדה כנראה מזדזע, הוא שואל אותה, מה שמך? והיא אומרת, מוסון. אומר רב עדה ורב, מוסון זה כמו 200. מוסון, מוסון, דלת מייזוז, השביו, הוא נותן לה 400 זוז. ואני שואל, מה החשיבות של הסוף של הסיפור? ופופר רוצה להביא דוגמה של יהודי שמסר את נפשו על קידוש השם. אז עבד ברהב וגודל הדור, אדם מכובד ביותר, אבל כשהוא רואה פרצה הוא מוכה, והוא מבזה את עצמו, ובאמצע עיר, והוא לא חושש שיתפסו אותו ויקחו אותו לתחנת המשטרה, להפרעה בשלום הציבור ולתקיפה, והוא צריך לקדש שם שמיים. אז למה חשוב המשך הסיפור? ואני אומר ודאי שזה חשוב. כי ללא המשך הסיפור אנחנו לא יודעים מי זה לבד ברעב. אז יכול להיות שבבוקר הוא רב עם אשתו, הגיע לבית הכנסת, הוא הלך מכות המגבי כי הוא רצה ללות שלישי, אחר כך הוא יוצא בקוריאה קרבלתה בשוק. אם כך הם פני הדברים, אז זה לא מעלה גדולה, ככה לא זוכים לניסים. ולכן חשוב לדעת מי היה רבד ברעב. אז הוא קורא בגד בשוק, במסירות נפש, אמרו לו שהיא נוכריה. הרבה אנשים שאני מכיר היו אומרים, גויטה, זאת זה גיין אינדרר. אני מקווה שלא כולם הבינו מה שאמר. הרבה אנשים היו אומרים, נוכריה? בסדר. קודם עושים ויברח. בורחים, תחפש אותי. אבל זה לא רבד ברעב. הוא פגע בה ללא עילה. היא נוכריה, הוא לא חייבת בצניות. אבל בשכונה שלנו לא נכנסים אלה בבגדים צנועים. מה זאת אומרת? לא חשוב אם היא נוכריה או יהודיה, היא מכשילה את הבריות. אבל זה לא רבד ברעב, זה רחוב שניר, והיא נוכריה, היא לא חייבת בדיני הצניות, והשפיל אותה סתם, ולכן הוא שואל אותה, מה שמך? אל תאר בשיחה, מישהו אמרו, באיש תיום לו קל וחוימה באיש הסחרם, בבס ישראל אמרו, קל וחוימה באישה הנוכריה, בהדיוטות אמרו, קל וחוימה בגדול הדור, וכי זה ראוי, וכי זה מתאים לגודל הדור, לשאול אישה ברחוי ושליר, מה שמך? והיא אומרת מוסון, הוא נותן ארבע מייזוז. אחרים היו אומרים, רק רגע, איפה קנית את זה, וכמה שנים את כל הרשת? כמה שנים את לובשת את הבגד הזה? אז כמה זה שווה להימחר בשוק? יש פה עסקים בזמננו שאומרים שעל חליפה משומשת בכלל אין דיני נזיקין, לא צריך לשלם, כי אין לזה שוק, אי אפשר למכור את זה. ומחסו שיש שוב ושלו כן בחלק בייז. אבל איפה קנית את זה? וכמה זה שווה? וכמה שנים את כבר הולכת עם זה? ואולי נלך לשמי? זה לא רבד ברעב, הוא מציע 400 זוז מעל ומעבר והוא נותן לה. זה רבד ברעב. אדם עם המידות הכי יפות בעולם, עם חמלה ורחמים, הוא פגע בכבודה של אישה נוכריה, והוא בא לפצות אותה ולשלם לה, והוא לא חושש, אולי אני משלם יותר מדי. וביושר מסוף מסכתה לשרו את רבד ברעב במהר אחתו יומים. רבד ברעב זכה לאריכות ימים, ושאלו אותו, במה ארכת יומם? כתוב בירושלמי בסוף מתחת אנס. אמר רבד ברעב, מיומי לא יקפדתי נפח בייסי. ביומי לא ימותד, כמה אנשים אתם מכירים שיכולים לומר, מיומי לא יקפדתי בתוך בייסי. אף פעם לא יקפדתי ולא כעסתי, לא על האישה, לא על הילדים, אף אחד מבני הבייס. כך העיד רבד ברעב על עצמו לעת זקנותו. זה היה רבד ברעב. והוא זה שקרא קרבלת בשוק. והוא זה שמסר את נפשו. זה דמות של קנאי. קנאי שכל כולו הוא בעל חמלו ורחמים ומלא אהב וסבריס. אבל כשמגיע לכבוד שמיים, ראשונם דמסר נפשו הקדוש של שם, הם זכו לניסי. וזה היה פנחס. שכל כוונתו הייתה להיטיב עם בני ישראל ולהישב חיימו מעליהם, לבטל גזירות. ולכן כתוב בסנהדרין פ"ב, כשבא פנחס להרוג את זמרי, ביקשו מלאכי השורץ לדוחפו. המלאכים רצו לדחוף אותו משם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל תיגעו בו. קנאי בן קנאי הוא, מישב חיימו בן מישב חיימו. למה המלאכים רצו לדחוף אותו? אני חושב, כי בשבת יוד בייז כתוב שמלוכים לא יודעים את מחשבות בני אדם, ובוודאי שלא יודעים את רגשות לבבם ואת מידותיהם. מלוכים רק רואים מעשים ושומעים קולות. הם לא יודעים מה בליבות בני אדם. ולכן המלוכים אמרו, מי אומר שפנחס ראוי להיות קנאי? אולי הוא כעסן? אולי הוא קפדן? ביקשו לדחוף אותו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל תעיזו לנגוע בו. קנאי בן קנאי הוא, מי שבחיימו בן מי שבחיימו. והקנאות הזאת לא נובעת מן הכעס והקפדנות והאכזריות, אלא מטוב לב וממיד עשכם לו, כמו רבד ברעב, וכך פנחס בן אלעזר. אז השבטים היו מבזים אותו, והם אמרו, הראיתם בן פוטי זה שפתאום אבי ימי הגולם לבית הזור, לי ביועים עלי. אגמו אומרת בשבס קופי, המשבר כלם בחמוסוי, יהיה בעינכו כאוי ודבוי דזור. הרי שיש קשר בין כעס לבוי דזור. ובזויה בברשס כתוב יתרה מזו, כל הקויס כאילו עובד אבוי דזור. אז המלוכים אמרו, מי זה פנחס? משבר כלם בחמוסוי. אמרו השבותים, זה בגנים שלו. הסבא שלו פתאום הגולם לעבוד לזורה, והוא משעה בכלם בחמוסוי. הוא לא רק משעה בכלם בחמוסוי, הוא הרג אנשים בחמוסוי. וזה גנטי. זה בא מהסבא שפתאום הגולם לעבוד לזורה. אומר הקדוש ברוך הוא בתורתו, אתם צודקים, זה גנטי. אבל החלפתם את הסבים, זה לא אותו סבא. זה לא אותו זיידה שפתאום הגולם לעבוד לזורה. פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, אויב שולם, רוידב שולם, אויב סבריאס ומקאה ונטוירה, אלה הגנים שלו. כן, זה גנטי, אבל לא של אותו סבא, טעיתם, זה הסבא האחר. אהרן הכהן, אויב שולם, רוידב שולם, אויב סבריאס ומקאה ונטוירה. שמעתי הרבה פעמים ממוי ורבי, הרבי מקויסנבורג שדייק. אויב סבריאס ומקאה ונטוירה. לא אוי וסבריאס כדי לקרבן לתוירה. לא אוי וסבריאס לקרבן לתוירה. אוי וסבריאס של אהרן הכהן לא היה אמצעי, זה לא היה מעושה, זה לא היה עם מטרה. אוי ושולם, רוי ושולם, אוי וסבריאס ומקרבן לתוירה. וזה היה נפשוי של פנחס. והוא היה הקנאי הגדול. עם המידות ועם הגנים של אהרן הכהן, אויב שולם, רויב שולם, אויב סבריאס ומקאה ונטוירה, כמו רבדה ברעבה. ולכן החשיבות של קנאת פנחס. ולכן אנחנו מבקשים בכל דור ודור, בשעה צרה וצוקה, רחמונה אית קרלן כנעוסי דפנחס כנוע, שהקודש ברוך הוא יזכור לנו. וכשם שכובש פנחס הכנוע, רחמו ולעסס וצוינחו בלב ושולם, ולא היה קל לו, הוא כבש את רחמיו כשהוא ידע שזה חילול שם שמיים ועליו לקדש שם שמיים. כך יגוילו רחמכו על מידוסכו ותסנאי גמונו במידוסו רחמים. אז שנזכה שרחמון יהיה קלון כנוסי דפנחס כנוע, שנזכה רק לרחמים, לרחמים שמיים וישועות ונחומס, והקודש ברוך ישלח לנו במהרו משיח צדקנו במהרו ויומנו אמן.